צהריים טובים לכם. אנחנו רוצים לעסוק היום באחת מן הנבואות התמוהות ביותר בתנ"ך, והנבואה הזאת נמצאת בתוך מכלול של קובץ של נבואות. שנסתכל קודם כל כאן במקור מספר אחד ונעמוד על התמונה הכללית של שני הפרקים הללו ביחזקאל, פרקים ד' ו-ה', ואז נתמקד בנבואה שלנו, שהיא נבואה קצרה אבל כאמור תמוהה מאוד. אני אקרא את הפסוקים הראשונים ביחזקאל פרק ד' שמופיעים כאן גם במקור מספר אחת. ואתה בן אדם, קח לך לבנה ונתתה אותה לפניך, וחכותה עליה עיר את ירושלים, ונתתה עליה מצור, ובנית עליה דייק, ושפחת עליה סוללה, ונתת עליה מחנות, ושים עליה קרים סביב. בפתיחת קובץ הנבואות הללו יחזקאל מצטווה לקחת לבנה ולחקוק אותה בצורה של עיר, ומסביבה לתת מצור, כלי מצור, מצור, דייק, סוללה, מחנות, קרים. כלומר בעצם ליצור מודל של עיר במצור. זה מה שמתבקש יחזקאל לעשות. ואחר כך יחזקאל מצטווה לנבא ארבע נבואות שבכולן הוא אמור לעשות שימוש במודל הזה של העיר ירושלים במצור. אפשר לראות כאן בדף שארבע הנבואות כאן מוספרו 1, 2, 3 ו-4, כולם פותחות במילה ואתה, כמו הפרק, והמילה ואתה משמשת לנו כאן דרך להבחין בין הנבואות השונות והמעשים השונים שמתבקש יחזקאל לעשות. אנחנו נעסוק בעיקר בנבואה השנייה, אבל נקרא גם את הראשונה כיוון שיש לה קשר מסוים לנבואה השנייה. הנבואה הראשונה שבה עושה יחזקאל שימוש במודל הלבנה, ואתה קח לך מחבת ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, והכינות את פניך אליה, והייתה במצור וצרת עליה, אותי לבית ישראל. הנבואה השנייה שעיקר עיוננו נקדיש לה, ואתה שכב לך על צדך השמאלי ושמת את אבון בית ישראל עליו, מספר הימים אשר תשכב עליו תישא את אבונם, ואני נתתי לך את שני אבונם למספר ימים 390 יום, ונשאת אבון בית ישראל וחילית את אלה ושכבת על צדך הימני שנית, ונשאת את אבון בית יהודה 40 יום, יום לשנה יום לשנה נתתיו לך. ואל מצור ירושלים תכין פניך וזרועך חשופה וניבאת עליה, והנה נתתי עליך אבותים, ולא תהפך מצדך אל צדך עד כלותך ימי מצורך. הנבואה הזאת כאמור היא נבואה מוזרה עד מאוד, עד כדי כך היא מוזרה שהגמרא במסכת סנהדרין כאן במקור 2 מספר את הסיפור הבא. אמר לי ההוא מינה לרבי אבאו, מין אחד, אפיקורס אחד, אמר לרבי אבאו, אלוהיכם גחכן הוא, דכאמר ליחזקאל שכב על צדך השמאלי וכתיב ושכבת על צדך הימני. אין, האלוקים שלכם עושה צחוקים, אומר לו שכב על צדך השמאלי, שכב על צדך הימני. כלומר לפחות אם אפשר להביא ראיה מאותו מין, באליו זו הייתה הנבואה המצחיקה ביותר שהוא מצא בתנ"ך, שללכת ולהגיד ליחזקאל ככה לעשות. ובאמת השאלה מעוררת קושיות מכיוונים שונים. מה המשמעות של השכיבה של יחזקאל? שאלה אולי יותר קשה, מה המשמעות של המספרים בנבואה? אין כאן שום הסבר מה זה 390 ומה זה 40. האם יחזקאל באמת ביצע את הנבואה בפועל? ואם כן, איך? ואנחנו גם צריכים לשאול את השאלה הכל כך מוזרה שיחזקאל מתכוון לעשות, אם היא בעצם מעוררת את כל השאלות ששאלנו עד עכשיו. ננסה באמת לענות על השאלות האלה ולהבין את פשר הנבואה המיוחדת הזאת, את משמעות המספרים שמופיעים בה, ולהיעזר דרך הנבואה הזאת בהבנת כמה מהעקרונות היסודיים בתפיסתו של יחזקאל הנביא בכלל. נפתח קודם בכמה מילים על הנבואה הראשונה, כיוון שעיקרון אחד בא חשוב להבנת ההמשך. אני חוזר שוב לנבואה, ואתה קח לך מחוות ברזל, בפסוק ג', ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, והכינות את פניך אליה, והיית במצור וצרת עליה, אותי לבית ישראל. מה בעצם אמור יחזקאל לסמן בנבואה הזאת? יש כאן משל מסוים, הלבנה היא בתפקיד ירושלים, יחזקאל בתפקיד מי? טוב, וכבר עניתם, וזה היה ספוי לחלוטין, שתי תשובות. האם באמת יחזקאל הוא בתפקיד האויב, שעליו נאמר והייתה במצור וצרת עליה, וזה בוודאי משמעות אחת. או משמעות אחרת של קיר ברזל שחוצץ בין העיר לבין הקדוש ברוך הוא. והרעיון הזה שחטאי עם ישראל גורמים להפסקה ולמצור ולמסך בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, הוא רעיון מוכר אצל הנביאים בהקשרים שונים. נקרא למשל את דברי ישעיהו בפסוק מפורסם, פרק נ"ט, אומר ישעיהו: כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע. וכך גם הבינו הגמרא במסכת ברכות, כאן במקור מספר 3, ואמר רבי אלעזר: מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר: ואתה קח לך מחוות ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. הרעיון שאני רוצה לקחת משתי המשמעויות הללו הוא שניתן באמת לראות שמעשים מסוימים שעושה יחזקאל משמשים במשמעויות שונות, שאולי גם יכולות אפילו להיות סותרות. במקרה הזה אין לגמרי סתירה בין מחוות הברזל שמסמלת את האויב הצר על ירושלים, לבין מחוות הברזל המסמלת את הסתרת הפנים של הקדוש ברוך הוא מירושלים. ושני הדברים יכולים לעלות בקנה אחד, ואולי זה יעזור לנו גם להבנת הנבואה שלנו, שעכשיו אנחנו רוצים לעבור אליה ולנסות להבין את משמעותה. אז כאן יחזקאל מצווה לשכב, ושוב השאלה הראשונה ששאלנו היא: מה באמת מסמל יחזקאל בנבואה הזאת? מיהו יחזקאל בנמשל? גם כאן ישנם שתי תשובות שהן בעצם מפורשות בפסוקים. תשובה אחת, כתוב שיחזקאל שוכב, והשכיבה הזאת היא דרך שבה הוא נושא את אבונותיהם של ישראל. מספר הימים אשר תשכב עליו תישא את אבונם, ושוב בפסוק ו: ונשאתה את אבון בית יהודה. כלומר, יחזקאל מסמל בשכיבתו את העונש שיהיה על עם ישראל. בהמשך ננסה להבין איזה עונש ולמה, אבל זו המשמעות הבסיסית של השכיבה הזאת של יחזקאל, המחשת העונש של עם ישראל של תקופת המצור. יחזקאל שוכב מספר ימים מסוים, והמספר שנים של חטאי בני ישראל. נצטרך להבין אחר כך למה, אבל זאת אם כן משמעות אחת, יחזקאל שוכב כמייצג את עם ישראל. ומצד שני, תוך כדי שהוא שוכב, אז בפסוק ז' נאמר: ואל מצור ירושלים תכין פניך וזרועך חשופה וניבאת עליה. מה זה אל מצור ירושלים תכין פניך? כלומר, יחזקאל שוכב מול הלבנה כל הזמן, וכל הזמן שהוא שוכב מול הלבנה, אז זרועך חשופה. מי חושף את הזרוע שלו? מי שהולך להילחם, הוא מה שנקרא מפשיל שרבולים, אז הוא חושף את הזרוע. אנחנו גם מכירים את הנבואה בישעיהו שחשף השם זרוע קודשו, או כמו שאנחנו מכירים עם העוז צור, בקיצור, חשוף זרוע קודשך, כן, על סמך הפסוק הזה. אז, אז אם כן יחזקאל יושב מול ירושלים והוא ממשיך להיות כמו אויב, כמו בסיפור עם המחוות. אז אם כן, תוך כדי שהוא שוכב הוא מרוויח שני דברים בעת ובעונה אחת, הוא גם נושא את אבונם של ישראל והוא גם מדגים מסור אינטנסיבי של אויב שלא מש ולא צר ולא זז מן המסור הזה על ירושלים במשך תקופה ארוכה מאוד. וכמובן השאלה המרכזית היא לנסות להבין מה זה 390 יום על צד שמאל ו-40 יום על צד ימין. עצם העובדה שהחלוקה היא קודם כל שמאל וימין מול ישראל ויהודה היא כמובן לא מפתיעה, והיא עולה בקנה אחד עם הצדדים הרגילים שאנחנו מכירים לאורך כל התנ"ך כולו. מבחינת התנ"ך, אדם עומד כשפניו כלפי מזרח, ועל כן מזרח נקרא קדמה, קדם, ומערב נקרא אחור, ולכן ים תיכון מכונה גם הים האחרון. וממילא ימין ושמאל הם בעצם ביטויים של צפון ודרום. אנחנו מכירים גם לגבי ימין, כתוב בתהילים במזמור פייטה, צפון וימין אתה ברתם. ימין ודרום, תימן נקרא תימן כי היא בדרום, ומצד שני השמאל הוא בצפון, לא רק פוליטית אלא בהרבה פסוקים אנחנו מכירים את הביטוי הזה, וירדפם, איך כתוב על אברהם, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. משמאל לדמשק זה לא מערב על המפה אלא צפונה לדמשק, וממילא יהודה וישראל צפון ודרום, ומובן ששמאל זה כלפי ממלכת ישראל שבצפון וימין זה כלפי ממלכת ישראל, ממלכת יהודה שבדרום. אבל אנחנו גם רואים שישנה הקפדה בפסוק ח', והנה נתתי עליך אבותים ולא תהפך מצדך אל צדך. כלומר צריכה להיות הקפדה ברורה לא להתהפך באמצע, 390 יום רק על צד שמאל ו-40 יום רק על צד ימין, והקשרו אותך כדי שלא תהיה בטעות תסתובב ותהרוס פה את כל הרעיון. אז מה הרעיון? פירוש המקובל שיסודו כבר במדרש סדר עולם רבה הוא ש-390 הימים, נקרא כאן את לשון במקור 4, ואני נתתי לך את שני אבונם, מלמד שהיו ישראל מכעיסין לפני הקדוש ברוך הוא מי שנכנסו לארץ ועד שיצאו ממנה 390 שנה, וחילית את אלה ושכבת על צדך הימני, וגומר מלמד שהיו בית יהודה מכעיסין לפני הקדוש ברוך הוא ועד שחרבה ירושלים 40 שנה. אם זה היה נכון זה היה פשוט, אז לא היה לנו על מה להעביר את השיעור. אם כן, קודם כל נאמר שההנחה היא שחשבון שנות החטא של עם ישראל מהכניסה לארץ ועד הגלות היו 390 שנות חטא, וכנגדם מצטווה יחזקאל לשכב 390 יום על צד שמאל, ו-40 שנה, 40 יום הם כנגד 40 השנים שעברו מגלות עשרת השבטים ועד שחרבה ירושלים. עכשיו, הגברת כאן עשתה חישוב מהיר שזה לא יוצא בדיוק 390 יום, והיא צודקת, ונראה מה שכתב הרד"ק, פחות או יותר רש"י בניואנסים שונים, איך אנחנו מגיעים למספרים הללו של 390 ו-40. לגבי 390 אומר הרד"ק כך, ואני נתתי לך את שני אבונם למספר ימים 390 יום. רוצה לומר שנתן לו ימים במספר כנגד השנים שחטאו, יום לשנה יום לשנה, ושני אבונם היו 390 שנה, ורובן מצאנו בפירוש. רוב הגדול של ה-390 אפשר להגיע לחשבון הזה בצורה די מסודרת. למה? כי בימי השיעבוד אשר בין שופט לשופט, שהיו עושים הרע בעיני השם, היו משועבדים לגויים מיהושע ועד שמשון, תמצא בחשבון קי"א שנים. ובימי מלכי ישראל שעשו הרע בעיני השם והיו בשיעבוד מלכי העקום, תמצא בחשבון מרובעם עד הושע 241 שנה. הרי 352. חסרו 38. כדי להקל על החשבון, אני כאן הוספתי מתחת לפירוש הרד"ק טבלה שבה החשבון שעושה הרד"ק. הרד"ק דיבר על 111 שנים שהיו עושים הרע בעיני השם והיו משועבדים לגויים מיהושע ועד שמשון. איך הגיע הרד"ק ל-111 שנים? אז כאן בעמודה השמאלית אפשר לספור ולבדוק את כל התקופה של ימי השופטים, 8 שנים של שיעבוד בימי קושן רישתיים, 18 בידי עגלון, 20 בידי סיסרא, 7 בידי מדיין, 18 בידי עמון, 40 בידי פלישתים, שווה 111 שנים. כל השנים שבספר שופטים כתוב שעם ישראל היה משועבד למלך מסוים. לא כולל השנים שעברו בבחינת ותשקוט הארץ 40 שנה, שההנחה היא שאם הארץ שקטה אז עם ישראל עשה טוב בעיני השם, אז אין מה למנות את השנים הללו. כלומר נמנו רק השנים שעם ישראל היה משועבד למלכים השונים בתקופת השופטים עד שמשון. זה ספר שופטים. עכשיו 241 שנים נוספות זה מלכות ישראל מיום הקמתה על ידי ירובעם בן נבט ועד יום גלות הארץ הושע בן אלה. ואז אם סופרים את כל השנים, כאן בצד ציינתי לכם שוב כל מלך ומלך כמה שנים הוא מלך, והחשבון הכולל זה מביא אותנו ל-241 שנים, ועדיין חסרות לנו 38 שנים, שלפי החשבון לא נגיע ל-38 שנים אלא ל-352. אז מה עושים איתם? נחזור לרד"ק. הוסף בהם 20 של שמשון שהיו מושלים בהם פלישתים לפי שהיו עושים את הרע בעיני השם, כמו שכתוב הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. אף על פי שהושיעם שמשון לא הייתה תשועה שלמה לפי שלא היה ליבם שלם עם השם. אז 20 שנה של שמשון נמנים עם שנות החטא ולא עם שנות הישועה, כי עדיין הפלישתים משלו בהם 20 שנה. חסרו עדיין 18 שנה. אלו 18 שנה היו בין ימי שמגר שלא נתפרשו, שלא הייתה תשועתו אלא מיעוטה, וכן כתיב בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו אורחות, ובין ימים שבין שמשון לאלי שנאמר בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, ואז נעשה פסלו של מיכה כמו שפרשנו במקומו. כלומר יש לנו עוד שתי תקופות לא מזוהות מבחינה כרונולוגית בספר שופטים. האחת בתקופת השופט שמגר בן ענת שלא כתוב כמה שנים הוא היה, וגם הפרקים האחרונים בספר שופטים מפרק י' ז' ואלה שמספרים על פסל מיכה ופילגש בגבעה שהם היו תקופות של חטא. אז זה נגיד 18 שנה, סך הכל יצא לנו בדיוק 390 שנה. אם כן, יש כאן קושי מסוים שאני חושב ניתן להרגיש בו, ושאם מדובר על 390 שנה של שזה מספר שככה נאמר בצורה מפורשת ליחזקאל, היינו מצפים שהדרך להגיע למספר הזה תהיה יותר ברורה וחד משמעית. כלומר אם היינו צריכים להגיע ל-352 שנים וחישוב מדויק היה מזמין אותנו ל-352 שנים, אז אכן היינו יותר מרווחים עם ההסבר הזה. והצורך להוסיף שנים שהן לא ברורות לנו ואין עליהן התייחסות מפורשת בתנ"ך קצת מקשה על קבלת הפירוש הזה על דרך הפשט. במקביל, ביחס ל-40 שנה של יהודה, כאן התמונה קשה עוד הרבה יותר, מפני שיש הרבה יותר מ-40 שנה מגלות עשרת השבטים ועד לחורבן המקדש וגלות השנייה של ממלכת יהודה. אז איך נסביר כאן את ה-40 שנה האלה? אז כאן שתי הצעות יש לנו במפרשים, שתי הצעות מרכזיות. רש"י אומר במקור 6, אבון בית יהודה 40 יום מלמד שחטאו בית יהודה משגלו עשרת השבטים עד שחרבה ירושלים 40 שנה. איך? כף בית של מנשה שכתוב בו ככל אשר עשה אחאב, ואחאב מלך 22. ושתיים דאמון וי"א דיויקים ונבואה זו נאמרה ליחזקאל בשנה החמישית לצדקיהו, הרי 40. יש כאן קושי מסוים. מנשה מלך 55 שנים, אם כן, איך נעשה? רק 55 שנים של מנשה הם כבר יותר מכל ה-40. אבל כתוב בספר דברי הימים שהקדוש ברוך הוא שמע לתשובתו של מנשה. אז צריך לומר שהוא לא כל השנים שלו היה בחטא. עכשיו כתוב שהוא עשה הרע בעיני השם ככל אשר עשה אחאב, ואחאב מלך 22 שנים. אז כשכתוב ככל אשר עשה אחאב, הכוונה היא שהוא רק חטא 22 שנים. יש בעניין הזה מין הדרש ודוחק מסוים, וגם הרד"ק עצמו נדחק, לא קיבל את הכיוון הזה של רש"י בגלל הדוחק הזה, ולכן הציע הרד"ק כיוון אחר במקור 7. ולפי דעתי כ-40 שנה נחשבים כולם למנשה, כי באבונותיו חרבה הארץ, כי לולא כובד אבונותיו היה אל סולח לאבונות הבאים אחריו, ולצדקיהו ולאויקים תלה בחטות מנשה, כמו שאמר באויקים, אך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטות מנשה, ולא אבא השם לסלוח. וכן אמר בצדקיהו, כי על אף השם הייתה בירושלים וביהודה דשתיחותה מעל פניו, ו-40 שנה היה מנשה ברשעותו, והיה בתשובה 15 שנה. אז אומר הרד"ק, מנשה המלך לא עשה רשעות 22 שנה אלא 40 שנה, וכל 40 שנה אלה הם היו 40 שנה שחרסו את גורל ממלכת יהודה והמקדש, ולכן הוא שכב רק 40 שנה. מובן שגם בדברי הרד"ק קיים אותו קושי בדיוק כמו ברש"י, שלא 22 שנה ולא 40 שנה כתובות בצורה מפורשת בפסוקים. לכן אני חושב שעל דרך הפשט ניתן להציע הסבר אחר לגמרי למשמעות המספרים הללו, 390 ו-40, ולומר כך, שהכיוון של אלך הוא בעקבות דברי אברבנאל, שבנקודה אחת היה הראשון ששם לב לעניין מאוד מרכזי בכל הנבואה הזאת. המספר 390 הוא אכן מספר לא מוכר לחלוטין. את המשמעות שלו, עוד לפני שאולי נאמר על אברבנאל, פתרון אחר לבעיה שלנו יש בתרגום היווני, מכונה תרגום ה-70, שם כתוב לא 390 אלא 190. אז זה פותר את כל הבעיה. לא שמישהו מבין מה זה 190, אבל לפחות אנחנו לא צריכים לסתור הסבר ל-390 לפי תרגום ה-70. אבל ה-390 הוא באמת מספר עלום. מה פשר המספר הזה? איפה מצאנו בתנ"ך עוד 390? אז 390 זה מספר מוזר, אבל כשאנחנו מחברים 390 פלוס 40, אנחנו מקבלים 430, וזה כבר מספר מוכר עד מאוד. והראשון שעלה על הנקודה הזאת היה אברבנאל, כאן במקור 8, וכתב: והתף למד השנים ההם הם אשר ישבו במצרים, ופסוק מלא הוא, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400, והיו שנות גלות עשרת השבטים בני יעקב 390 יום, וגלות יהודה בפני עצמו 40 יום, ועלו כולם אל תף למד שנה שישבו בני ישראל בארץ מצרים. אז אברבנאל פתח לנו פתח לנסות ולהבין באור חדש את משמעות המספרים הללו, 390 פלוס 40. אני כאן רוצה קודם כל להוסיף ולומר דבר כזה. אחרי שאנחנו מקבלים שקודם כל ובראש ובראשונה יש כאן התייחסות לשנות שיעבוד בני ישראל במצרים, ועדיין כמובן נצטרך לנות על השאלה מה הקשר ולמה זה בכלל משמעותי לעניין שלנו, אבל אם כבר, אז ניתן בהחלט לבוא ולומר שאם אנחנו מקבלים שהסכום המספרים הללו הוא קשור לשהיית בני ישראל במצרים, הרי נוסיף ונאמר, גם ה-40 שנה מקבלים משמעות עצמאית, לא רק בצירוף של ה-390 שנה, אלא משמעות עצמאית. מה הם 40 שנה? 40 שנה במדבר. ולמה נאמר כך? שהרי הפסוקים, ונחזור רגע אחד לפסוק ו' בנבואה, למי שיש תנ"ך פתוח, עוד יותר פשוט, הרי שם לא סתם כתוב 40 שנה. שם כתוב וחילית את אלה ושכבת על צדך הימני שנית ונשאת את אבון בית יהודה 40 יום יום לשנה יום לשנה. וזה מוכר לנו כמובן, נכון? מפרשת המרגלים ומעונשם של בני ישראל, בדיוק מילה במילה, 40 יום יום לשנה יום לשנה. ועל כן רק בדבר אחד שהתמונה היא בדיוק הפוכה. כאן יחזקאל מצטווה לשכב 40 יום יום כנגד כל שנה של חטא, ואילו אצל המרגלים התמונה הייתה בדיוק הפוכה. 40 בעצם 40 שנה, כל שנה כנגד יום אחד של חטא המרגלים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. לא, אז מנסה עכשיו באמת להבין, כמובן עוד לא, בינתיים רק כמובן נצטרך לנסות ולהסביר מה המשמעות של הדברים ומה הקשר בין יהודה וישראל לבין ההבדל שבין תקופת השיעבוד במצרים לבין תקופת המדבר, ולמה השנים הללו בכלל נקראות תישא את אבונם, איזה אבון יש לבני ישראל בשהייה במצרים ובשהייה במדבר. וכדי לענות על השאלה הזאת אנחנו צריכים לעיין בפרק נוסף ביחזקאל, וכאן נפתח ביחזקאל בפרק כף, ושם יש ליחזקאל תפיסה היסטוריוסופית מקורית ביותר ביחס לכל הזמן שבני ישראל היו במצרים ובמדבר, תפיסה שלא מוכרת לנו מנביאים אחרים. פרק כף ביחזקאל מספר על אנשים שבאו לדרוש את השם, והקדוש ברוך הוא זועם על כך בפסוק ג', הלדרוש אותי אתם באים, חי אני אם ידרש לכם נאום השם אלוקים. וכאן הוא נותן סקירה היסטורית מאוד מעניינת כלפי תקופות השונות של בני ישראל. פסוק ה', ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בחורי בישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב, ויוודע להם בארץ מצרים, ואשא ידי להם לאמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם ארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואומר עליהם, איש שקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתאמהו, אני אדוני אלוהיכם. וימרו בי, ולא אבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. בשום מקום אחר בתנך לא שמענו כדברים האלה. שני דברים אומר יחזקאל. האחד, זה שעם ישראל היה במצרים ועבד שם עבודה זרה, ולא אבו לשמוע לעזרת השם לא לעבוד עבודה זרה. וזה דבר ייחודי, איפה שמענו בתנך, בתורה, קודם כל, שבני ישראל עבדו עבודה זרה במצרים. אז אנחנו מכירים חלק מהמדרשים, בצד המדרשים על זה שלא שינו את שמם, ולא שינו את לבושם, ולא שינו את לשונם, וכולי, יש את העברות על כך שעם ישראל היה שקוע במצרים, בממתת שערי תומה. אבל איפה בכל התנך נאמר דבר כזה שעם ישראל עבד עבודה זרה במצרים? יש פסוק אחד ביהושע שממנו אכן משתמע משהו מהדבר הזה, אבל ממש בקיצור נמרץ, בפרק כ"ד כשיהושע נפרד מן העם, אז הוא אומר להם ככה באיזה מין חצי משפט, הוא אומר שם בפסוק י"ד, ואתה ירו את אדוני ויבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנעם ובמצרים ויבדו את אדוני. אז הוא מדבר על זה שאלוהים שעבדו אבותיכם בעבר הנעם ובמצרים. אז כאן במילה אחת יזכור לתופעה הזאת, אבל כאן אמירה מן הסוג הזה של יחזקאל שלא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו ובגולי מצרים לא עזב, אנחנו לא מכירים. יתרה מזאת, יש כאן עוד משפט נוסף, ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. כלומר הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את ישראל במצרים, וזה באמת דבר שלא מצאנו בכלל. וכאן הערה מעניינת, יש במדרש הגדול במקור 9 שאמר רבי אליעזר בן פדת משום רבי חמא בר חנינה, קרוב ל-800 שנה ופרטרת, כן, ועוד קצת, הייתה נבואה זו כבושה עד שבא יחזקאל ופרשה. כן, 800 שנה איש לא רצה לגלות את זה, עד שבא יחזקאל וגילה שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל במצרים. אבל פסוק ת' ואעץ למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם, אשר נודרתי עליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים, רוצאם ארץ מצרים ואביהם אל המדבר. כלומר, מבחינת ראייתו של יחזקאל, אכן תקופת השיעבוד במצרים הייתה התקופה הראשונה של עם ישראל כעם, ותקופה שבה עם ישראל נכשל כישלון חרוץ ועבד עבודה זרה כל ימי שבטו במצרים, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אמר לחלותם לולא חששו של הקדוש ברוך הוא מפני חילול השם, ואעץ למען שמי. אז קודם כל, כשיחזקאל שוכב את אותם 390 יום בצירוף ה-40 שכנגד תקופת השיעבוד במצרים, זה קודם כל ובראש ובראשונה ביטוי לשנות החטא של עם ישראל במצרים, שהם מהווים את השורש הרע של התנהגות עם ישראל לכל הדורות עד לרגע זה, עד לחורבן הבית הראשון, של עבודה זרה אחת מתמשכת של ישראל ממצרים. ואף על פי כן, בתקופת המדבר קורה משהו עוד יותר נורא, והוא המיוחד דווקא ליהודה. בתקופת המדבר, נקרא הלאה, פסוק י' א', ויתן להם את חוקותיי ואת משפטיי הודעתי אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וגם את שבתותיי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם, לדעת כי אני אדוני מקדשם. ויאמרו בי בית ישראל במדבר, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי מעשו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ואת שבתותיי חיללו מאוד, ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לחלותם. ואעשה למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר הוצאתים לעיניהם. הנה אותו סיפור, עם ישראל לא מוזכר כאן חטאים של חטא המרגלים או חטא העגל, מוזכר כאן בעיקר שני דברים כלליים, חוקותיי ומשפטיי, ובאופן מיוחד את שבתותיי חיללו מאוד, והשבת היא אות ביני וביניהם. כלומר, הדבר הנורא שקורה במדבר, נכון זה לא עבודה זרה, אבל יש כאן הפרה של אות שהקדוש ברוך הוא נתן בינו לבין ישראל. והפרת האות הזה גרמה כמעט לאותו דבר שקרה כמעט במצרים, ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לחלותם, וגם כאן רק סיבה אחת מנעה את כילוים של ישראל במדבר, ואעשה למען שמי לבלתי החל עיני הגויים אשר הוצאתים לעיניהם. אז כאן יש אזכור של פרשת המרגלים, וגם אני נשאתי ידי להם במדבר לבלתי הביא אותם אל הארץ אשר נתתי זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות, אבל לא רק בגלל חטא המרגלים, אלא יען במשפטי מעשו ובחוקותי להלכו בהם, ואת שבתותי חיללו, כי אחרי גילו להם ליבם הולך. ואתה חוסני עליהם משחתם ולא עשיתי אותם קלה במדבר. ואומר אל בניהם במדבר, בחוקי אבותיכם לדור השני, אל תלכו, ואת משפטיהם אל תשמורו, וגילו להם, כאן יש רמז גם לעבודה זרה, אל תתאמרו. אני אדוני אלוהיכם בחוקותיי לכו, ואת משפטיי שמרו ועשו אותם, ואת שבתותיי קדשו, ושוב למה? כי זה והיו לאות ביני וביניכם, לדעת כי אני השם אלוקיכם. ויאמרו בי הבנים, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם עדיי וחי בהם, את שבתותיי חיללו. ואומר, פעם שלישית, לשפוך חמתי עליהם לחלות אפים בם במדבר. ואשיב אותי את ידי, ואני הגויים אשר הוצאתי אותם לעיניהם, אבל, וכאן האבל הגדול, גם אני נשאתי את ידי להם במדבר, להפיץ אותם בגויים, ולזרות אותם בארצות, יען משפטי לא עשו וחוקותי מעשו ושבתותי חיללו, ואחרי גילולי אבותם היו עיניהם. ושוב חידוש גדול מבית מדרשו של יחזקאל. עונס הגלות נקבע לפני הכניסה לארץ. זאת אומרת, הכניסה לארץ שהייתה, וכפי שמתוארת לנו במקורות רבים בתורה ובנביאים, ככניסה על תנאי, שאם שמוע תשמעו אז וישבתם על הארץ לבטח וכולי, וכל הפסוקים שמדברים על שיבת עם ישראל בארצו, ואם לא תשמעו אז וחרף השם בכם וכולי, ועבדתם מהרם על הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. והנה יחזקאל מגלה לנו שבעצם הסיפור היה אבוד מראש, ועוד לפני הכניסה לארץ היה ברור ונגזרה גזרת הגלות, לא משנה מה שעם ישראל עשה בארץ ישראל בפועל, בכל מקרה הוא היה גולה. למה? בגלל הדבר הנורא שקרה בתקופת המדבר, וזה הפרת האות. את שבתותיי חיללו, משפטיי לא עשו וחוקותיי מעשו. כלומר, אנחנו יכולים לומר בניתוח הכולל של תפיסתו ההיסטוריוסופית של יחזקאל את תקופת שיעבוד במצרים ואת תקופת המדבר, שמדובר בשתי תקופות של חטא, שתי תקופות חמורות של חטא, אבל בכל אופן יש הבדל ביניהם, מפני שלא הרי חטא לפני אות הברית כהרי חטא שאחרי האות הזה. החטא הראשון הוא אות, הוא לא היה אות, התקופה הראשונה היא לא הייתה הפרת אות, ולכן עדיין לא נגזרה גזרת הגלות בזמן מצרים. ובני ישראל, הם היו נוהגים כשורה במדבר, היו נכנסים לארץ ויורשים אותה באופן שתלוי בהם, בלי אותה גזרת הגלות. גזרת הגלות נגזרה דווקא אחרי שעם ישראל כבר קרת ברית עם הקדוש ברוך הוא והפר את האות הזה, והפרת האות היא הדבר שמביא לעונש החמור של הגלות המובטחת עוד לפני הכניסה לארץ. במאמר מוסגר נאמר ש יש בראייה היסטוריוזופית של יחזקאל, ואני משתמש במילה הזאת בכוונה, משהו משאלת קריאת ההיסטוריה. זאת אומרת, האם באמת כל התקופה הזאת של השהות במצרים ושל המדבר היו תקופות כל כך איומות ונוראות כפי שרק יחזקאל מתאר אותם? האם באמת התיאור הזה הוא תיאור אובייקטיבי של המציאות, והייתה כאן נבואה כבושה שרק יחזקאל גילה את הסוד, שכולם ידעו אבל שתקו, אבל שבאמת הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את ישראל במצרים, או שבמבט לאחור, אחרי כל כך שנות חטא ועבודה זרה קשים בעיקר לתקופת, סוף תקופת הבית הראשון, כשמסתכלים אחורה ומוצאים שם את השורשים, אז הכל נראה בצבע הרבה יותר חזק, ולכן יחזקאל מתאר את זה בצורה הרבה הרבה יותר דרמטית מפי שעושה את זה יהושע, או מפי שעושים את זה בכלל ביתר ספרי התנ"ך. זאת נקודה למחשבה שנשאיר אותה כאמור במאמר מוסגר בשלב הזה, אבל בכל אופן שאלה שצריכה להיות בתודעה ביחס לתיאור היסטורי ותיאור היסטורי נבואי באופן כללי. אז אם כן, אמרנו עד עכשיו ששתי התקופות הללו הם שתי אבני היסוד של חטאי עם ישראל, חטא עבודה זרה מצד אחד, וחטא הפרת הברית והאות המיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לישראל מצד שני. האחת באמת באה לידי ביטוי בשנות השיהוד במצרים, והשנייה בתקופת המדבר. כאן יש רמזים בפסוקים הבאים גם לברית המילה, אבל זאת השאלה שקשורה לה, האם בני ישראל לא היו אמורים למול במדבר או לא, בהנחה שלא, אז בנושא זה לא הוזכר. טוב, אני רוצה עכשיו באמת לחבר את הדברים לשאלה שעדיין נותרה לנו להסביר, למה ישראל כנגד השיעבוד במצרים ויהודה כנגד המדבר. אז ניתן כבר היה להעלות על הדעת את הכיוון הכללי, שביהודה ישנה תופעה של הפרת ברית מיוחדת שאין אותה בישראל. האומנם? התשובה הברורה והחד משמעית לעניין הזה היא כן, והיא מיוחדת גם היא ליחזקאל וכמה וכמה פרקים, אבל אולי הדרמטי שמכולם, שגם שומר על זיקה לשונית עם הפרק שלנו, זה פרק תזיין ביחזקאל. פרק תזיין מוכר לכל היושבים פה לפחות פסוקים מסוימים מתוכו, ואסור לקרוא אותו כהפטרה, זה נכון. ובואו ונראה את תפיסתו של יחזקאל, את היחס שבין יהודה וירושלים לבין ממלכת ישראל. ויהי דבר אדוני אלי למו, בן אדם, הודע את ירושלים את תועבותיה, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מכורותייך ומולדתייך מארץ הכנעני, אביך האמורי ואימך חיתית. עוד אחד מהדברים המיוחדים לתפיסה ההיסטוריוזופית של יחזקאל בשעה שהוא בא לתאר, אנחנו חשבנו שאברהם אבינו ושרה אמנו, ואומר יחזקאל, אביך האמורי ואימך חיתית ומולדתייך ביום הולדת אותך, לא חרץ שרך ובמים לא רוחץ למשעי, והומלח לא הומלחת, ואוכתן לא חוטלת, לא חס עלייך עין לעשות לחפת מאלה לחומלה עלייך, ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. ויעבור עלייך ויראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, לא צריך להטיף פה מהכוס, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרדי ותגדלי ותבואי בעדי ידיים, שדיים נכון וצריך צמח ואת ערום והריה, ויעבור עלייך ויראך והנה איתך את דודים. ויפרוס כנפי עלייך, ואחסה ערבתך, וישבע לך, ואבוא בברית אותך, נאום אדוני אלוהים, ותהיי לי. וירחצך במים, וישטוף דמייך מעלייך, ואסוכך בשמן, ולבישך רקמה, וינלך תחש, ואכבשש בשש, ואחסך מפי, ועדך עדי, ויתנת צמידים על ידייך, ורביד על גרונך, ויתם נזם על הפך, והגילים על אוזנייך, ועטרת יפרת בראשך, ותעדי זהב, וחסף ומלבושך, שש ומשי ורקמה וסולת ודבש ושמן אכלת ותפי במאוד מאוד ותצלחי למלוכה ויצא לך שם בגויים ביופייך כי כליל הוא בהדרי אשר שמתי עלייך נאום אדוני אלוהים. הגמרא אומרת שלא מפתירים בפרק ט"ז הודעי את ירושלים את תואבותיה, אף על פי כן התימנים כן מפתירים אבל הם עוצרים פה. אז בפסוק הזה פסוק אחד יותר מדי אוי ואבוי, אבל עד כאן זה הכל נשמע טוב ויפה. כלומר, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, פרס את כנפיו על ירושלים, ומכאן ואילך הכל נהיה נורא ואיום. ותבטחי ביופייך ותזמי על שמך, ותשפחי את תזנותייך על כל עובר לא יהי, ותיקחי מבגדייך ותעשי לך במות תלורות ותזמי עליהם לא ואות ולא יהיה, ותיקחי כלי תפרתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך, ותעשי לך צלמי זכר ותזמי בהם, ותיקחי את בגדי רקמתך ותחסים ושמיני וכתרתי נתת לפניהם. ואני אעצור פה, וכני שזה באמת גם ארוך וגם נורא ואיום, ובכל אופן אני אקרא פסוק שניים שלושה פסוקים נוראים. בפסוק למד ג' לכל זונות יתנו נדה ואת נתת את נדנייך לכל מאהבייך ותשחודי אותם לבוא אלייך מסביב בתזנותייך והיא בך הפך מן הנשים בתזונה ובתיתך אתנן ואתנן לא ניתן לך ותהי להפך לכן זונה שמעי דבר אדוני. 19 פעמים חוברת המילה זנות כאן בפרק, והדברים האלה מיוחדים לירושלים, והם, אם נחזור למה שדיברנו מקודם, מיוחדים גם לתקופת המדבר. כי חטא המרגלים שעליו נאמר 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, למה, מה יקרה ב-40 יום האלה, יום לשנה, יום לשנה? נאמר שם בפסוקים ונשאו את זנותיכם עד תום תגרכם במדבר. כלומר, תקופת המדבר היא תקופת הזנות, וזנות היא התופעה שבה מתייחס יחזקאל דווקא לירושלים. ובאותו פרק עצמו, כשבא יחזקאל ומשווה בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, הוא אומר את הדברים בצורה מפורשת. אומר בפסוק מ"ו, אומר יחזקאל, שתי אחיות יש לירושלים. פסוק מ"ו, ואחותך הגדולה שומרון היא ובנותיה היושבת על שמאלך. כבר אמרנו מצפון ממלכת שומרון, והנה הזיקה לפרק שלנו. ואחותך הקטנה ממך היושבת מימינך סדום ובנותיה, ולא בדרכיהם הלכת וכתועבותיהם עשית, כמעט קט ותשחית מהן בכל דרכייך. חי אני נאום אדוני אלוהים, עשתה סדום אחותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותייך. ובפסוק נון א', ושומרון כחצי חטותייך לא חטא, ותרבי את אבותייך מענה, ותצדקי את אחותייך בכל תאבותייך אשר עשית. כלומר, לעומתך, אז ממלכת ישראל היא כבר צדיקה. למה? האומנם העבודה הזרה בישראל הייתה פחות חמורה מאשר ביהודה? האומנם המעשים שנעשו ביהודה היו באמת כל כך שונים מהותית מאשר בישראל? אין לנו בתנ"ך עדויות לשום כיוון. זה נראה כאילו אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה, עליהם נגזרה גלות ועליהם נגזרה גלות. אבל ההבדל הגדול שעושה כאן את כל התמונה שונה זה כל התיאור הזה של יחזקאל. הברית המיוחדת של הקדוש ברוך הוא לא הייתה עם אחותך הגדולה שומרון, היא הייתה דווקא איתך ירושלים. וכמובן בחירת, הבחירה בדוד, הבחירה בירושלים כמקום השראת השכינה, וזה מה שהופך את הכל להיות נורא הרבה הרבה יותר, כי החטאים הם אותם חטאים, אבל לעשות אותם לפני הברית או אחרי הברית, במושגים של יציאת מצרים מול תקופת השיעבוד, ולעשות אותם עם ברית מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא כפי שהייתה לירושלים, או בלי כפי שהיה לישראל, זה עושה את כל ההבדל. אני רוצה מכאן לעבור לשאלה אחרת מבחינת תוכנית, אבל בכל אופן שאי אפשר לא להתייחס אליה, והיא השאלה, האם באמת יחזקאל שכב 390 יום על צד שמאל ו-40 יום על צד ימין? וזאת שאלה, איך אפשר לשכב כל כך הרבה זמן? בכל אופן 390 יום זה קצת הרבה. ואכן הרמב״ם במורה הנבוכים טען ביחס לנבואה הזאת, ולא רק ביחס אליה, שכל הסיפור פה אכן היה רק במראה הנבואה ולא התבצע בפועל. אומר הרמב״ם כך, אני מביא קטע קטן מדבריו, כך אלו המעשים הנבואיים הנראים או נעשים במראה הנבואה, כפי שמחייב המשל ההוא מעשה מן המעשים, ודברים שעושה הנביא ומשך הזמן הנזכר בין מעשה למעשה על דרך המשל והעתקות ממקום למקום, כל זה אינו אלא במראה הנבואה, לא שהם מעשים מציאותיים בחושים הגלויים. כך מה שאמר לו ואתה קח לך לבינה וגומר, ואתה שכב על צדך השמאלי וגומר. ברמב"ם מביא עוד נבואות מן הסוג הזה, כמו הנבואה שנאמרה לישעיהו ללכת 3 שנים ערום ויחף, חזקאל כבר יצא בזול. כל זה במראה הנבואה ראה שהוא עשה את המעשים אשר נצטווה לעשותם, וחלילה לכל שיעשה את נביאיו לעג וקלף לנבלים ויצווהם לעשות מעשי שטות. אומר הרמב״ם, לא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יגח את הנביאה ויגיד להם לעשות מעשים כאלה משונים וחריגים, לכן כל זה היה במראה הנבואה, וכך הוא אומר על כמה וכמה נבואות מן הסוג הזה. אברבנאל בהקדמה להושע, הושע עוד נביא שנצטווה לעשות מעשה מוזר מאוד, לקחת אשת זנונים וללדת ילדי זנונים, וגם הוא, גם הוא אברבנאל נדרש לנושא הזה, והוא בתחילת דבריו יוצא בחריפות נגד התפיסה שמה שכתוב שנעשה לא נעשה. הוא אומר, יש לתמוע מהחכמים המחברים האלה, הוא מתכוון לרמב״ם וגם לאבן עזרא, איך נתנו גזרה כוללת כזאת בסיפורי הנביאים? ואם יש לנו פתח פתוח להכחיש פשוטי הסיפורים ולומר זה היה במראה הנבואה מפועל דמיון וזה היה בפועל, איש כל הישר בעיניו. שואל הרבנאל, מה הקריטריון? איך תגיד איזה נבואה הייתה באמת ואיזה נבואה שנראית לך שהיא לא הגיונית שהיא נעשתה באמת אז היא לא נעשתה באמת? ועוד, אומר דבר שני, זה שאלה מבחינה פרשנית נטו, איך נדע להבחין איזה נבואה קרתה בפועל ואיזה לא? אבל עוד שאלה, אם הדברים האלה לא היו נעשים בפועל, כי אם בחלום או במראה הנבואה, מה האות והמופת אשר היה עושה בזה לעם? ולמה התפעלו מדברי הנביאים וסיפורי חלומותיהם? ואיך לא ישיבו אלה השומעים, החלומות שב ידברו, גם אני חלום חלמתי, ואין חלום בלא דברים בטלים. כלומר, מה הולך להיות לפי גישת הרמב״ם? יבוא יחזקאל ויגיד להם, אתם יודעים מה חלמתי? ששכבתי 390 יום על צד שמאל. אני אגיד לו, ואני חלמתי 600 יום על צד שמאל. מה עשינו פה? זה הטענה שטוען הרבנאל. אבל אחרי הטענה הזאת, הרבנאל מוכן להתפשר באופן חלקי ולומר, אני אתן לך קריטריון כזה: אם כתוב שהנביא באמת עשה את מה שהוא עשה, כמו שכתוב אצל ישעיהו למשל, ויעש כן ישעיהו וילך ערום ויחף 3 שנים, אז גמר, הוא עשה את. אם לא כתוב, אז אני מוכן לקבל שיכול להיות שהוא לא עשה את. והוא אומר כך, אמנם במקומות שלא נזכר בהם זה, אם לא העיד הכתוב שנעשה בפועל, כמו ואתה קח לך חיטים וסעורים, שזה לא כתוב אצלנו שהוא עשה את זה, כתקה זה המשך הפרק, כל הפרק שלנו לא כתוב שכתוב אשר נצטווה לעשות, נוכל לומר שהנביא סיפר מה שראה בנבואתו. זאת אומרת, אחרי ההתקפה הגדולה, מה החוכמה הגדולה להגיד שהוא זה גם הוא יספר, אז הוא זה מוכן להתפשר. אבל במקומות שהעיד הכתוב עדות ברורה שנעשה הדבר בפועל, כמו שנאמר בישעיהו, ויעש כן הלוך ארום ביחף, אין ראוי להכחיש הכתוב. וכאן יש לו גם משפט מעניין, כי הוא באמת זימה ועוון פלילי להכחיש פשוטי הכתובים. זה משפט חשוב, משפט חשוב באופן כללי, זימה ועוון פלילי להכחיש פשוטי הכתובים. ואם כל נעשה להם פסו יתפסי הסרת בכתובים כולם לגלות בהם פירושים מכחישים אמיתתם. ועוד נזקק הרבני לשאלה אחת, ואין למפרשים האלה טענה באומרם שהיה מזלזל הקדוש ברוך הוא בכבוד הנביא, כי הנה הנביאים לא נכחדו מהשם יתברך מפאת עצמה כבוד ולתפארת כמלכים, אבל היו שלוחי האל ליישר את עמו, ולכן היה מצווה אותם לעשות מה שיצטרך לתיקונם, ולא יחוש השם לעניין הנביא כי למה שיצטרך להישרת עמו, להישרת עמו. כלומר, כאן זו אמירה מאוד משמעותית, שתפקידו של הנביא הוא להחזיר את עם ישראל בתשובה, או לתקן את עם ישראל ולהשפיע עליהם, ואם לצורך זה נגזר שיעשה מעשה שונה ומשונה, אין מה לעשות, זה חלק מהגדרת התפקיד, וצריך לשאת את התפקיד הזה. ולכן זה שאומר הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא לא היה עושה את נביאיו ללעג וקלס, אם צריך, אז גם את זה עושים. פגישה שלישית בעניין מופיעה לנו בדברי פרשן שכאן שמו נכתב בטעות רבי יצחק כספי ושמו רבי יוסף כספי. רבי יוסף כספי הוא פרשן מתחילת המאה ה-14 שחי בפרובנס ובספרד, וכתב עשרות פירושים שכל אחד מהם נקרא במילה כסף, מופיעה בשם הפירושים שלו, משנה כסף, מרכבת הכסף, כסף מובחר, הכל נקרא בשמו. והוא מופיע גם במהדורות של כתר של אוניברסיטת בר אילן עם פירוש על כמה וכמה ספרי התנ"ך, אבל משנה כסף הוא דווקא ספר פילוסופי, ובו הוא דן עם הרמב״ם. ולמרות שבאופן כללי גישתו של רבי יוסף כספי הייתה הרבה מאוד הושפעה מאוד מגישתו של הרמב״ם, כאן בנושא הזה הוא חולק עליו ואומר, כי רוב הפרטים ההם רואה אני גם כן שהיו בעקיף, וכן אומר אני בעניין ואתה שכב על צדך, ואל תטעון עליי רוב הימים, שאין בלשון זה מחייב שיהיה כן תמיד בלי הפסק. כאן יוסף כספי נותן הסבר שמניח את הדעת גם מבחינה רציונלית. לא הכוונה שהוא שכב באמת 390 יום, אלא יש לנביא, נקרא לזה שעות קבלה, בהם העם בא, רואה אותו, בית פתוח בין השעות, אפשר לחשוב איזה שעות זה נורמלי לשכב על צד אחד, בשעות האלה כל מי שראה אותו, ראה אותו שוכב על צד שמאל קשור בעבותים, זה לא אומר שנגמר יום העבודה ונסגר הבית, אז חזקל לא הסתובב קצת לצדים אחרים וכו'. כך שמבחינה מעשית זה פתרון, וגם פתרון לשאלה שפעם נשאלתי, אם הוא שוכב מול מצור ירושלים 390 על צד שמאל ואז מתפך על צד ימין, אז הוא שוכב לקיר, אז הוא עובר לצד השני. זהו, אז זה גם הסבר לעניין הזה, הוא לא מתפך מהראש, גם מחליף את הכיוון, או שהוא מזיז את המיטה, כן? אז יש פה מיני פתרונות יצירתיים לשאלה המעשית איך זה קרה בפועל. עכשיו עוד הערה נוספת מאיר רבי יוסף כספי, והוא נותן תשובה אחרת לבעיה של הרמב״ם עם כבודו של הנביא, וזה מבחינה פילוסופית הערה מעניינת. ואומנם מה שטען המורה ז"ל, וחלילה לאל שיעשה את נביאיו לעג וקלס לנבלים ויצווהם לעשות מעשי שטות, נפלטי עליו ז"ל, כי אשאלנו אם הוא ישים אדם הראשון טרם חטאו שוטה ושיקור בלכתו ערום וחשופי שט. כן, האם האדם הראשון שהלך ערום הוא היה שוטה? הוא היה טיפש? לא, למה? כי בכלל היה בתודעה משהו אחר. וכלל הדבר, אין ספק שאין הבחינה והמוזניים לגזור שטות על המעשים להאמין העם בעלי המפורסמות, רק ליחידים השרידים בעלי המושכלות. שטות זה לא הגדרה של מה שבעיני העולם נראה שטות. שטות שאסור לעשות זה רק שטות שבעיני הקדוש ברוך הוא היא שטות. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר למישהו לעשות מעשה שטות, אז בהגדרה הוא כבר לא יכול להיות מעשה שטות, כי הקדוש ברוך הוא אמר שיעשה מעשה שטות, שזה לא מעשה שטות. כי זה המשפט לאלוקים, הוא מקור השכל ומוצאו. אז זו תפיסה באמת פילוסופית אחרת לאיך מתמודד עם השאלה הזאת שאומר הרמב״ם. אבל אלה הנקודות שאלינו בסוף השיעור, הם באמת, אני רואה, ראיתי צורך להתייחס גם לשאלה הזאת, שהיא בהחלט שאלה חשובה בבנת הפרק. בסופו של דבר, אני מקווה שהצלחנו לספוך קצת אור על הנבואה התמוהה הזאת, ולהבין את משמעותה לאור תפיסתו ההיסטוריוזופית של יחזקאל. תודה רבה לכם.